ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף למד ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע למד ה עמוד א', 18 שורות מלמעלה. אני רוצה לציין שייתכן במהלך השיעור שלנו אנחנו נגלוש מעבר לשיעור של דף היומי ללמד וב עמוד ב' לתחילת פרק שלישי למד וב עמוד ב', כי המהות והתוכן של הסוגיה לא מאפשר לנו לחתוך אותו באמצע המהלך. אז אנחנו פונים לגמרא למד עמוד א', בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא שיעורו של רבי נחמיה לבין השמשות, עוד נקודה בעירה של מרים. ראינו בדף למד ד' עמוד א' ברייתא עם כמה וכמה שיעורים שונים של תנאים בעניין בין השמשות. יש לנו גם חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לחץ בלמד ד' עמוד א' עמוד ב', ותראו מאיפה זה מצוטט. הגמרא, רבי נחמיה אומר, כדי שילך אדם משתשקע החמה חצי מיל. אמר רבי חנין, הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה, מה זה כדי הילוך חצי מיל? יניח חמה בראש הקרמל וירד ויתבול בים ויעלה, וזהו שיעורו של רבי נחמיה. עד שכותב ממול קרמל, הר שעל שפת הים, וחמה סמוך לשקיעתה נראית על ראשי ההרים. ובכדי שירד ויתבול ויעלה, הווי לילה. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רבי חייא, הרוצה לראות בעירה של מרים. זו הבאר שליוותה את עם ישראל במדבר בזכות של מרים. ומי שרוצה לראות המיקום היום של הבאר הזה, יעלה לראש הקרמל. שוב פעם אנחנו מזכירים ראש הקרמל, וגם קיבקבנו אותו פה וכן לפני שתי שורות. ויצפה ויראה כמין כברה בים, וזוהי בעירה של מרים. אמר רב, מעיין המטלטל טהור, וזהו בעירה של מרים. אנחנו נסתכל ברש"י, טהור מלקבל טומאה, וטובלין בו דלאו ככלי דמי, להיות המים הנובעים ממנו כשאובים. למרות שאנחנו מדברים על מקור מים שזז וזה שייך לבירה של מרים, הוא לא נחשב כמים בתוך כלי שהם פסולים לטבילה, הם נחשבים או מוגדרים כמים שאובים, ומים שאובים אינם רואים לטבילה, לטהרה. וממשיכה שאין לך מעיין מטלטל אלא בעירה של מרים. חזרה לגמרא, אמר רב יהודה משמואל, אולי לפני שנתקדם בתוכן נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא הסבר מימרה של שמואל, וכהנים טובלים בבין השמשות של רבי יהודה. לכאורה אין לטבול בבין השמשות. תפילה מועילה כשהיא בשעות היום, ואז אחרי התפילה אדם מוגדר כטבול יום, והוא ממתין לשקיעת החמה, הוא ממתין נקרא לזה לתחילת הלילה, כדי שהוא ישיג טהרה. זה נוגע להרבה תחומים של טומאה וטהרה. אנחנו לא מדברים כעת בעניין מחוסר כפרה, מי שחייב להביא גם קורבן זה לא ענייננו, אלא מי שזוכר משנה ראשונה בשס, ממתי קוראים את שמה בערבין? בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. זאת אומרת, כהנים שהיו תמאים וטבלו וממתינים לרדת חשיכה, ואז הם רואים לאכול בתרומתן. אז אנחנו מתייחסים לאותו סוגיה כאן. עכשיו נחזור לגמרא. אמר רבי יהודה משמואל, בין השמשות דרב יהודה קונים טובלים בו. אנחנו ראינו כפי שאמרנו דעות רבות בעניין בין השמשות, ובלמד דלת עמוד ב' ראינו רבי יהודה שדיבר על יחסיף העליון, יחסיף התחתון ולא יחסיף העליון, זה נקרא בין השמשות. ראינו גם מחלוקת רבא ורב יוסף בשיעור הקודם. בכל אופן, יש מושג של בין השמשות של רבי יהודה, ושמואל אומר שבין השמשות של רבי יהודה כהנים טובלים בו, אז וזה נחשב תפילה שאחר כך, אחרי רדת חשיכה, הכהן יהיה טהור, טהור נגיד לאכול תרומה. כמובן הכהן שהוא תמי אסור באכילת תרומה, אז הוא חייב להתאר. אז רב השמואל אומר שבבין השמשות של רב יהודה כהנים טובלים בו, למען, לפי מי? אי למה לרב יהודה, לא יכול להיות, ספקה הוא, הוא קורא לזה בין השמשות, זה ספק יום ספק לילה, ואם זה לילה הטבילה בלילה היא לא מועילה, הרי היא לא מועילה מבחינה זאת שאין הרף שמש, הוא כבר לילה, הרף שמש הוא בסוף היום, לקראת הלילה, אם זה ספק לילה מאוחר מדי. אלא בין השמשות דרב יהודה לרב יוסי, לרב יוסי היה גם כן דעה מה זה בין השמשות, אבל אם אנחנו פונים רב יוסי ושואלים אותו האם כהן יכול לטבול בין השמשות של רב יהודה, אז רב יוסי אומר כן, אז בין השמשות של רב יהודה דרב יהודה לרב יוסי, לפי שיטה רב יוסי כהנים טובלים בו. שואלת מה פשיטה, מה אני צריך שמוע? הרי ברור, רשי כותב פשיטה דרב יוסי כהנים טובלים בו בדרב יהודה, דה ספק דרב יוסי, הדעה של רב יוסי בעניין בין השמשות כהרף עין, זה שנייה, וכל למעלה, האם כל מה שמוקדם מזה יממה הוא, ושיעורי דרב יהודה, השיעור, המשך זמן של בין השמשות לפי רב יהודה נפיש טובה, ואז הוא מעריב שמשי. אז אחר כך, אחרי שכהן יתבול בשיעור זמן של בין השמשות של שיטת רב יהודה לפי רב יוסי, זה תפילה ביום, ואז יש לך הרב שמש אחר כך, ואז הכהן טהור לאכול בתרומה. אנחנו נחזור לגמרא. השאלה נשאלה פשיטה, מה אני צריך את שמואל לומר דבר שיכולתי לדעת לבד? העונה הגמרא, מהו דתימה? בלי שמואל הייתי חושב בין השמשות לרב יוסי משך שייך בדרב יהודה, הוא כלול בין השמשות של רב יהודה. ואז אם הוא תובל בסוף בין השמשות של רב יהודה, אין הרב שמש אפילו לפי רב יוסי, כי לפי ההווה מינה כאן הזמן של בין השמשות של רב יוסי הוא כלול בין השמשות של רב יהודה. אז אם אתה תובל, אם הוא תובל בסוף בין השמשות של רב יהודה, הוא בעצם תובל בין השמשות גם לפי רב יוסי. בין השמשות זה כבר מאוחר מדי, כי הרב שמש קודם לבין השמשות, ואז אתה תובל בין השמשות, איפה הרב שמש? זה עוד 24 שעות כמעט. אז זה מה שהייתי חושב. כמש מלן שמואל מלמד דשלים בין השמשות רבי יהודה והדה מתחיל בין השמשות רבי יוסי, שסדר הלווים הוא כך: קודם מסתיים בין השמשות של רבי יהודה ואז מתחיל בין השמשות של רבי יוסי. אז לכן אם אתה תובב בבין השמשות של רבי יהודה לפי שיטת רבי יוסי, אתה בעצם תובב בעודו יום, וזה טוב. ואז יש הרב שמש ואז זה הנקודת זמן שמופיע שמתחיל ומסתיים שיטת בין השמשות של רבי יוסי. אמר רבא בר חנה רבי יוחנן, הלכה כרבי יהודה לעניין שבת, והלכה כרבי יוסי לעניין תרומה. בשלמה הלכה כרבי יהודה לעניין שבת לחומרה. אם אנחנו נמצאים בערב שבת ואתה אומר שיש לפסוק רבי יהודה לגבי בין השמשות, אז אתה אומר שזה כבר ספק לילה, ספק יום ספק לילה, מוקדם מבין השמשות של רבי יוסי, אז אתה מגביל, אתה מגביל אנשים מעשיית מלאכה, אתה אוסר עליהם עשיית מלאכה מוקדם יותר, דיינו לחומרה. אז בערב שבת זה בא, החומרה באה לידי ביטוי. אבל לעניין תרומה, מהי היא? אתה פוסק כרבי יוסי לעניין תרומה, למה אתה מתכוון? אם למה לטבילה, כלומר לטבול בבין השמשות של רב יהודה, דלפי רב יוסי זה עוד יום, איך זה יכול להיות פירוש דברי רב יוחנן? ספקה הוא, לפי רב יוחנן זה כלול בספק הגדול. הרי רבי יוחנן עצמו אומר הלכה כרבי יהודה לעניין שבת, הלכה כרבי יוסי לעניין תרומה. זה אומר שלפי רבי יוחנן הוא מסופק מתי זה בין השמשות. אז איך רבי יוחנן היה יכול לומר שניתן לטבול בבין השמשות של רבי יהודה לפי רבי יוסי? רבי יוסי מסתכל על זה כיום, אבל יש גם צריכים לקחת בחשבון את הספק שזה לילה לפי שיטת רבי יהודה עצמו. וכך רשי אומר בשורה האחרונה, אין למה לטבילה בספירולי דקוונים טובים בדרב יהודה, כלומר בשיטת בית בזמן בין השמשות של רבי יהודה, כדי כאמר רבי יוסי, לפי שיטת רבי יוסי, זה לא יכול להיות הפשט בדברי רבי יוחנן. ורבי יוחנן דרב יהודה, בין השמשות של רבי יהודה, ספקה הוא מדיניין שבת קי קבעתי לחומרה, מאחר שרבי יוחנן עצמו פוסק כמו רבי יהודה בעניין בין השמשות לחומרה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא לאכילת תרומה דלא אכלי כהנים תרומה עד דשלים בין השמשות דרבי יוסי. אמרנו מקודם שבין השמשות של רבי יוסי טיפה יותר מאוחר מבין השמו של רבי יהודה, וכאן אנחנו מגבילים את הכהנים לא לאכור בתרומה עד סיום אותו בין השמו של רבי יוסי, עד סיום בין השמשות המאוחר יותר, והיינו לחומרה. רשי בשורה הראשונה, אלא על האכילה וכולה מילתד רבי יוחנן לחומרה. כל המגמה של רבי יוחנן זה לפסוק בצורה כזו שאתה יוצא מחמיר כל תחום לגופו. זה לא תימה כי שלם בין השמשות רבי יהודה לילה הוא וני חול, שלא תגיד שכשמסתיים בין השמשות רבי יהודה זה כבר לילה והם יכולים, הכולים יכולים לאכול בתרומה. וממילא נמי לעניין מוצאי שבת לא אמרינן כרבי יהודה דנימה דרבי יוסי לילה הוא ושרי. גם לגבי מוצאי שבת לא פוסקים כרב יהודה כדי לומר שלפי רב יוסי זה כבר לילה. כלומר אנחנו גם במוצאי שבת הולכים לחומרה וחוששים לשיטת רבי יוסי שזה עוד לא לילה ספק יום, למרות שזה יותר מאוחר משל רבי יהודה, אבל זה לחומרה שאנחנו אוסרים מלאכה במוצאי שבת עד אחרי הבין השמשות של רבי יוסי, הבין השמשות היותר מאוחר. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו מספר כוכבים מאחד עד שלוש ומה כל מספר מסמן. הגמרא אמר ביהודה משמואל כוכב אחד יום, זאת אומרת אנחנו לקראת סוף היום ורואים כוכב אחד בשמיים, זה נחשב עוד יום. שניים בין השמשות, שלושה לילה. תניא נמי הכי, כוכב אחד יום, שניים בין השמשות, שלושה לילה. אמר רב יוסי בר אבין, לא כוכבים הגדולים הנראים ביום ולא כוכבים קטנים שאין נראים אלא בלילה, אלא השלושת הכוכבים האלו ששמואל הזכיר בינונים. אמר רב יוסי בר זווידה, העושה מלאכה בשני בין השמשות, הכוונה לאדם עושה מלאכה בין השמשות, בין יום שישי לשבת, ועושה מלאכה בין שבת ליום ראשון, זאת אומרת בין השמשות בסוף שבת, חייב חטאת ממה נפשך, הוא חייב קורבן חטאת ולא אשם תלוי. אשם תלוי, הזכרנו בשיעור הקודם, זה קורבן שמביאים אותו באדם שמסופק, אלא כאן יש חטאת. יש פה, כפי שהגמרא אומרת, ממה נפשך, איך שתסתכל, האדם הזה עשה מלאכה בשבת. כי אם בין השמשות זה יום, אז בין השמשות הראשון, נכון, הוא יום שישי, אז הוא פטור. אבל יום, בין השמשות השני זה יום, זה שבת. ואם בין השמשות זה לילה, אז בין השמשות הראשון הוא המחייב אותו, למרות שבין השמשות השני זה כבר מוצאי שבת. וזה מה שאפשר לראות ביחד ברש"י שורה שלישית, בשני בין השמשות, ערב שבת ומוצאי שבת בהלם אחד. אין כאן עוד אשם תלוי אלא חטאת. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי רבה לשמי, אתון דלא קים לכו בשיעורה דרבנן. רבה אומר לה, שמש, אתם שלא בקיאים בשיעור של בין השמשות, מתי הוא, איך לחשבן אותו, עד שימשה הרש דקלי, עד שהשמש בראש הדקלים עקלו שרגה, הדליקו את הנר, שזה יהיה הדלקה מבעוד יום. שורת הגמרא, ביום המעונן, מאי, אין שמש כדי לכוון את הזמן דרכו, אז מה עושים ביום המעונן? שתי תשובות. במטה, אם מדובר במישהו עירוני, חזי תרנגולה, תשים לב מתי התרנגולים מתיישבים, יושבים על הקורות. הם יושבים, מתחילים לשבת על הקורות מבעוד יום. בדברה, אם אתה נמצא בשדות, לא עירוני, אורבי. אותו תופעה, אבל אצל אורבים. התרנגולים הם במקום מיושב. דברה, שדות, אז שם אפשר להסתכל על האורבים, שהם מתיישבים על קורות. אינמי, אדני. אדני זה עשב שרגיש לאור השמש. ורש"י כותב, אדני, עשב הקרוי ומביא לשון לועזי, ועלין שלו נוטים לצד החמה שחרית, כפופים למזרח, ובחצי היום זקופים, ולערב כפופים מאוד למערב. הנושא הבא, וזה מופיע בשוליים, שש תקיעות דערב שבת, ולמה כל אחד מיועד. תנו רבנן, שש תקיעות תוקעין ערב שבת. אנחנו הבלטנו עם פסים את המספר של התקיעה, ואגב שש תקיעות הכוונה תקיעה תרועה תקיעה תקיעה תרועה תקיעה. דהיינו התרועות כלולות במספר הזה. אז אנחנו חוזרים לגמרא שיש שש תקיעות תוקעים בערב שבת. ראשונה, להבטיל את העם ממלאכה שבשדות, שאז יהיה להם מספיק זמן להיכנס לעיר. זה כבר על התקיעה הראשונה. הם מוזהרים להפסיק עבודתם, מלאכתם. שנייה, התקיעה השנייה, דהיינו תרורה, להבטיל עיר וחנויות. עיר, כולם אנשים עירוניים ממלאכתם, וחנויות שיפסיקו מהמסחר. שלישית, להדליק את הנר, דברי רבי נתן. אנחנו נחזור לשורה הזאת אחר כך, לכן אתם רואים חץ על ידו. רבי יהודה הנשיא אומר, שלישית, לחלוץ תפילין. וכאן חשוב מאוד להוסיף מה שרשי מביא, שהתחייה הרביעית לשיטת רבי יהודה הנשיא הוא להדליק את הנר. ושוהה כדי צליעת דג קטן, או כדי להדביק פת בתנור, ותוקע ומריע ותוקע ושובט. אלו הם שלושת התקיעות האחרונות, תקיעה, תרועה, תקיעה, ואז שובט. שובט, חל שבת עליו, כותב רשי. אמר רבי שמעון בן גמליאל, מה נעשה להם, לבבליים? יש כאן קטע, אצלנו בגמרות המסומנות בסוגריים, הלשון שבתוכם טעון תיקון, אז נדלג שנייה. שתוקעין וחוזרין ותוקעין ומריעין, תשימו לב לסדר הדברים, שתוקעין, תקיעה, וחוזרין ותקיעין, עוד פעם תקיעה, ומריעין ושובטים מתוך מריעין. יש לנו קבקוב פה, ולפני כמה שעות ראיתם ותוקע ושובט. אצל הבבלים הם מריעים ושובטים. אז זה השאלה של הגמרא, ואנחנו נחזור לפני שנגיע לתשובה לקטע שדילגנו. הרב שמעון גמליאל שואל, מה נעשה להם בבלים שתוקעין ומריעין ושובטין מתוך מריעין? דהיינו בסוף אין עוד שלושה, יש כאן תוקעין ומריעין ושובטין. אז שואלת הגמרא, תוקעין ומריעין, אבל הוא חמישה. אמרנו בהתחלה שהמסורת היא שש תקיעות, וכאן יש את השלושת הראשונות, ואז תוקעין ומריעין וזהו, ושובטים. אז סך הכל חמישה, אלא תיקון הלשון הוא כך, ובכך יהיה לנו שישה סך הכל, אבל עדיין שאלה. מה הם עושים, מה הבבלים עושים? שתוקעין וחוזרים ותוקעין, ומריעין ושובטים מתוך מריעין. אז הגמרא עונה, מנהג אבותיהם בידיהם, שבבבל הצליל האחרון שהושמע זה היה תרועה. מה שכן, מחוץ לבבל הצליל האחרון היה תקיעה ושובטים. מתני לרב יהודה, לרב יצחק ברי, שנייה להדליק את הנר. זאת אומרת, ראינו שש תקיעות לפני כן, הראשונה זה להבטיל את העם ממלאכה שבשדות, והוא רב יהודה מלמד לבנו שהשנייה זה כבר להדליק את הנר. שואלת הגמרא, כמן הדעה הזאת שבשנייה יש סימן להדלקת הנר, לא כרבי נתן ולא כרבי יהודה הנשיא. רבי נתן דיבר על התקיעה השלישית, זה להדליק את הנר. יש לנו חץ שמפנה אותנו חזר לשם, ולא כמו רבי יהודה הנשיא, שאנחנו הוספנו אפי רשי, שאצלו בתקיעה הרביעית סימן להדלקת הנר. מה זה שנייה להדליק את הנר? אלא שלישית להדליק את הנר, כמן כרבי נתן. מה שרבי יהודה לימד את בנו זה לא שנייה להדליק את הנר, אלא שלישית להדליק את הנר, וזה באמת לפי רבי נתן ליאל. תנא דבי רבי שמואל, שש תקיעות תוקעין ערב שבת. בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים משולש, הבלטנו את המילה התחיל. מה קרה בכל אחד מהתקיעות? אז אנחנו בעצם ממשיכים את מה שהזכרנו מקודם, הרחבה בנושא של שש התקיעות. אז אמרנו שוב פעם, שש תקיעות תוקעין ערב שבת, התחיל לתקוע תקיעה ראשונה, נמנעו העומדים בשדה מלעדור ומלחרוש ומלעשות כל מלאכה שבשדות. זה מה שאמרנו בקיצור, להבטיל את העם ממלאכה שבשדות, זה אותו דבר כאן. אבל מה? ואין הקרובים או השם להיכנס, כלומר לעיר, לבתיהם, עד שיבואו רחוקים ויכנסו כולם כאחד. רשי אומר, ויכנסו כולם כאחד, שלא יחשדו הנכנסים באחרונה לומר שעסקו במלאכתן אחר ששמעו קול השופר, שאין הכל מכירים מי קרובים ומי רחוקים. ועדיין חנויות פתוחות וטריסים מונחים. הטריסים האלו היו, יש כמה פירושים, אלא הם היו מקום להושיב סחורה. אז זה הכוונה, הם מונחים עם הסחורה עליהם. התחיל לתקוע תקיעה שנייה. נסתלקו הטריסים וננעלו החנויות. ועדיין חמין מונחים על גבי קירה, וקטרות מונחות על גבי קירה. את המים החמים והמזון, המאכל, המאכלים בקטרות. רשי פה על חמין כותב, מים חמים למזוג בהן יין לשתות. אגב, ראינו מזיגה במים חמים בדף י' א' עמוד ב' ברשי דיבור מתחיל בחמין. אז זה לגבי הזמן ההוא שאחרי תקיעה שנייה עדיין המזון על הקיריים. התחיל לתקוע תקיעה שלישי. סילק המסלק סילוק הקדרות למאכל הלילה, הערב, והתמין המתמין, זה הכוונה למאכלים המיוחדים למוחרת. אז התמינו אותם לשמוע על חומה מעט למחר, והדליק המדליק. נראה לי שזה לפי שיטת רבי נתן שהזכרנו ליאל, שתקיעה שלישית זה להדליק את הנר. ושוהה כדי צליעת דג קטן או כדי להדביק פת בתנור, ותוקע מויה ותוקע ושובט. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, שמעתי שאם בא להדליק אחר שש תקיעות מדליק. זאת אומרת, זה עדיין יום, שהרי נתנו חכמים שיעור לחזן הכנסת להוליך שופרו לביתו. אז הוא עדיין מטלטל את השופר, סימן שזה עוד לא חל שבת, לכן אפשר להדליק עדיין את הנר למרות שעברו שש התקיעות. אמרו לו, אז אמרו לרבי יוסי ורבי חנינה, אם אתה מנסח את ההוכחה שלך ככה, זמן לחזן להוליך את השופר לביתו, אם כן נתת דבריך לשיעורין. איפה ביתו של חזן הכנסת? תלוי, יש אנשים, יש מקומות שהחזן גר קרוב לבית הכנסת, יש מקומות שהחזן גר רחוק מבית הכנסת. רשי כותב לשיעורין, פעמים שביתו קרוב, פעמים שביתו רחוק. אז איזו מין שיעור זמן זה שהוא לא אחיד, אלא מקום צנוע יש לו לחזן הכנסת בראש גגו, ששם מניח שופרו. בראש גגו, כלומר ראש בגג שהוא תקע שם. שנקרא את זה עוד פעם, אל המקום צנוע יש לו לחזן הכנסת בראש הגגול ששם תקע, הוא מניח שופרו, סליחה, ששם מניח שופרו, לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החצוצרות. כלומר, אפילו ברשות היחיד לא מטלטלים אותו. לכן הוא מצניע את השופר אחרי שהוא תוקע באותו ראש גג. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שאין מטלטלין את השופר? והתניא, שופר מטלטל וחצוצרות אינם מטלטלים. אמר רב יוסף, לא קשיא, כאן ביחיד, כאן בציבור. אם מדובר ביחיד, אז השופר מטלטל. לא שופר של הציבור שהזכרנו מקודם, אבל שופר של יחיד, הוא מותר לטלטל בשבת, ורשי כותב, ותניא שופר מטלטל, לפי שכפוף ראשו וראוי לשאוב בו מים ולשתות התינוק, חצוצרות זה שונה, פשוטה, רשי כותב, אינה ראויה אלא לתקוע, והווה דבר שמלאכתו לאיסור ואסור משום מוקצה. אז אנחנו מיישבים את המקורות. מה שכתוב לפני כן, אין מטלטלין את השופר, זה של ציבור. מה שכתוב בברית השני השופר מטלטל, זה ביחיד. עמלי הבאי, הוא שואל קושיה, וביחיד למי חזי? אמרת שביחיד זה מטלטל כי הוא ראוי. למה? ראוי וראוי לגמי הבו מים. אנחנו ממשיכים לדף למד וו. אז כתוב, אפשר לגמי הבו מים לתינוק. בציבור נמי, אם מדובר בשבר של ציבור, גם כן חזי לגמי לתינוק עני. הרי הציבור ממונה לדאוג על פרנסתם של עניים. אז מה איזו הבדל אמרת מקודם, שאם זה ראוי לטלטל בגלל שראוי לגמי הבו מים לתינוק, אז גם שופר של ציבור. ותוהה דתניא, כשם שמטלטלין את השופר, כך מטלטלין את חצוצרות. מני, כאן יש מקור שלא מבדילה בין שופר לחצוצרות, בניגוד למה שראינו מקודם, שברייתא שני, שתי שורות מסוף עמוד הקודם, כתוב שופר מטלטל חצוצרות, אינם מטלטלים. שלוש שורות מסוף העמוד הקודם, כתוב אין מטלטלים, לא את השופר ולא את החצוצרות. וכאן אין הבחנה לצד ההקלה לכולה, כשם שמטלטלים את השופר, כך כן מטלטלים את החצוצרות. מי עומד מאחורי זה? אלא לא קשיא, הרב יהודה, הרבי שמעון, הרבי נחמיה. רבי יהודה הוא המקור השני, ששופר כן, חצוצרות לא. רבי יהודה הוא בדעה שיש איסור מוקצה. שופר יש לו תורת כלי עליו, כמו שאמרנו, שהוא ראוי לגמי מים לתינוק. כלי מותר לטלטל. אפילו אם מדובר בכלי שמלאכתו לאיסור, אבל אם אתה משתמש בו לצורך גופו, אתה ממלא אותו עם המים, אז מותר לטלטל. חצוצרת, חצוצרות, אין להם שום שימוש, ולכן הם אינם ראויים לטלטל מדין איסור מוקצה. רש"י כותב בשורה הראשונה, הרב יהודה, שופר מטלטל וחצוצרות אינן מטלטלין, דמוקצה הוא. אבל שופר תורת כלי עליו, כי למעלה יש, נקרא לזה, שימוש משני, דהיינו למלות אותו מים לגמי הבוט התינוק. בחצוצרת אין לו שימוש משני, הוא אך ורק לצורך השמעת קול, נקרא לזה לצורך איסור לגבי שבת, ולכן הוא מוקצה ואסור בטלטול. זה שיטת רבי יהודה. הברייתא השנייה, השלישית שראינו פה שהכל מותר, זה לפי רבי שמעון, כי רבי שמעון אין לו איסור מוקצה, אז גם חצוצרת מותר בטלטול. לפי רבי נחמיה, הוא אוסר אפילו השופר, כי הוא בדעה שטלטול כלי מותר אם אתה מטלטל את הכלי לצורך העיקרי שלו. זה מה שרשי כותב, אלא לצורך תשמישו המיוחד ועיקר. שופר הוא אינו מיועד לגמוע מים. אז לכן לפי רבי נחמיה גם שופר אסור בטלטול. ומאי שופר נמי, במקור מספר אחד שראינו שאין מטלטלים את השופר ולא החצוצרות, ואמרנו שזה לפי רבי נחמיה, המילה שופר הוא בעצם חצוצרות. אז כתוב שם לפי שאין מטלטלים לא את החצוצרות. עכשיו אנחנו צריכים להסביר את ההמשך, מה זה ולא את החצוצרות. עוד פעם נסביר את זה כאן תוך כדי מהלך הגמרא. לפני שנתקדם אנחנו נראה עוד כמה שורות פס כפול, ובשוליים כתבנו דברים שהשתנו שמותיהם וכי חרב הבית, וזה ממשיך עד עמוד ב'. אנחנו גם משתמשים במעוין כדי להבליט את השמות שנראה בהמשך, אביי ורב אשי, שהם אמוראים שמוסיפים על הרשימה המקורי של דברים שהשתנו שמותיהן. אז לכן, בינתיים אנחנו מתמקדים במה שראינו שלוש שורות מסוף למדה עמוד ב', שם כתוב לפי שאין מטלטלין לא את השופר ולא את החוצוצות, ואמרנו שזה לפי שיטת רבי נחמיה שאוסר טלטול אלא אם כן מדובר בשימוש המיוחד של הכלי. והגמרא הוסיפה כעת שהמילה שופר שמופיע שם הוא בעצם חצוצרות. זה מכניס אותנו לבעיה עכשיו, אז נשמע שיש כאן כפילות, אז אנחנו ננסה לסדר את הכל כעת. אמרנו שהמילה שופר שמה גם כן המשמעות של מילה שופר חצוצרות. כי לרב חיסטה, ליום רב חיסטה, הנתלת מילי אשתני שמי ומכי חרב בית המקדש. אנחנו נרשום פה רשימה של שלושה דברים שעברו שינוי בשמם מזמן חורבן בית המקדש. חצוצרתה שופרה, שופרה חצוצרתה, למי נפקא מינה? מה זה משנה לי מה נקרא מה? לשופר של ראש השנה. לפני חורבן הבית, כדי לקיים מצוות תקיעת שופר בראש השנה, אתה מבקש תביא לי שופר. לאחר חורבן הבית, כדי לצאת מצוות תקיעת שופר בראש השנה, תבקש חצוצרת. כי מה שפעם היה נקרא היום אחרי החורבן, מה שפעם היה נקרא חצוצרת, סליחה, מה שפעם היה נקרא שופר, כעת חצוצרת. אז יש לזה נפקא מינה לגבי מצוות תקיעת שופר. אנחנו עם הידיעה הזאת, לפני שנתקדם לדוגמאות נוספות, נחזור למקור שלוש שורות מסוף למדה עמוד ב'. מה כתוב שם? לפי שאין מטלטלין לא את השופר. הסברנו, זה בעצם חצוצרת, זה לא מטלטלין, ויש כאן חידוש, ולא את החוצצות, זה בעצם שופר, למרות שלשופר יש שימוש של מלאכה מותרת, היינו לגמוע בוהן את התינוקות. אבל לפי רבי נחמיה, גם אם יש כזה דבר, הדבר אסור בטלטול, כי זה לא השימוש העיקרי. אז מה שמופיע שם זה בסגנון אסור לטלטל את החצוצרת, שזה מופיע בשם שופר, ולא רק זה, שזה יחסית פשוט להבין למה לא מטלטלים, שאין לו שימוש שקשור למלאכה מותרת, אלא אפילו שופר שיש לו שימוש לא מטלטלים. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, ומאי שופר תקטני בהי דרבי נחמד, כלומר ברייתא המספר אחד משלושת הברייתות האלו. מה זה שופר שכתוב שם? דאקטימית בא לחצוצרות לאיסורה. הזכרת שופר לפני חצוצרת, אמרת לא מטלטלין שופר, וכיוון דתני אין מטלטלין את השופר. אם אנחנו היינו צמודים לגרסה המקורית או ההבנה המקורית של המילה שופר, אתה כותב אין מטלטלין שופר, אתה לא צריך למתני חצוצרות, דכל שכן היא הויו ואינו ראוי, החצוצרת לא ראוי לגמרי בו את התינוק. אז אם היינו נשארים בהסבר או המובן הראשוני של המילים, המקור חסר, חסר טעם או חסר משמעות, כי אתה אומר לי אתה לא מטלטל שופר למרות שיש לו צעד היתר, אז פשוט שלא מותר לטלטל חצוצרות. אלא מה? אלא ממשיך רש"י, שופר דתנא רישא, המילה שופר שמופיע שלוש שורות מסוף העמוד, ארבע מילים מסוף השורה, המילה הזאת הוא חצוצרות. אז כתוב לא לטלטל חצוצרות, וחצרות, וחצוצרות דתנא בסיפא, כאילו המילה האחרונה באותה שורה שלישית מסוף העמוד הקודם, המילה החצוצרות, הוא שופר. זה שופר, ובמציאות הוא שופר. דאיש לנו שמיים כרב חיסא, השמות התחלפו, כמו שרב חיסא אומר. ואז יוצא, אני חוזר על מה שאמרנו עוד פעם, שלא מטלטלים דבר שיחסית פשוט שעשו לטלטל, ולא אפילו דבר שהייתי חושב שכן מותר לטלטל, רבי נחמיה מסביר שגם זה אסור, כי זה לא שימוש העיקרי שלו. רש"י בדיבור המתחיל לשופר של ראש השנה, אמרנו שיש נפקא מינה בדברי רב חיסא לגבי שראש ראש השנה, אין תוקין אלא באותו שעם הארץ קוראים חצוצרות, והוא שופר. או אם בא עם הארץ לשאול במה יתקע, אומרים לו, כלומר אחרי החורבן, תתקע בחצוצרות. כי אחר החורבן זה בעצם שופר. אנחנו חוזרים לגמרא, מה עוד השתנו שמיים, שמיו השמות שלהם לגבי חג הסוכות? ערבה צפצפה, צפצפה ערבה, למי נפקא מינה? ללולב, שאחרי החורבן אם אתה רוצה לרקות ארבעת המינים תבקש בנוסף לאתרוג, לולב והדס, תבקש צפצפה. כי הדבר הזה פעם היה ערבה, וזה מה שנדרש לקיום מצוות לולב. מה עוד השתנה שמו? פטורה פטורתה, פטורתה פטורה, למי נפקא מינה? למקח וממכר. המילה פטורה זה שולחן גדול, ואז בהתחלה הגדול היה נקרא פטורה והקטן נקרא פטורתא. עכשיו התחפו, ואז הנפקא מינה לגבי מקח וממכר. אתה עושה עסקה על, כאילו, לרכישת שולחן גדול, אז בזמן הזה אחרי החורבן תבקש או תעשה הסכם לרכוש פטורתא, כי היום הגדול נקרא פטורתא. אמר אביי, אף אנו נאמר. אז יש כאן אביי ועוד מעט רבשי, גם הם הוסיפו לרשימה דברים שהשתנו שמותיהם. אלו, לפי אביי, מה שאביי מביא הם חלקים פנימיים, איברים פנימיים של בהמה. ואנחנו נגיע לנפקא מינה לגבי הלכות טריפות. ומה הם? הובלילה, בייקסי, בייקסי, הובלילה. הם חלקים של מערכת העיכול של הבהמה. אם אנחנו נזכיר את השמות הראשונים של הדברים, בייקסי, הוא גם נקרא בית הכוסות, הוא עבר של אמרנו, המערכת העיכול, שהוא עבר עם דפנות עבים, הדופן עבה. העוברילה זה עבר, גם חלק מאותו מערכת עיכול, אבל הוא עבר שהדופן שלו, של העבר הזה, הוא דק. אז אמרנו שהשמות של העברים האלו התחלפו, למי נפקא מינה, למחת שנמצאת בעובי בית הכוסות. זה מצד אחד שרה עם המחת לא חודר, הוא רק נתקע בצד אחד. יש לה בית הכוסות דופן כפול, אפשר לומר. אז אם הוא חודר דופן אחד משתי הדפנות, אז הקשרה, אין כאן בעיה של טריפות. יש איברים שאם נוצר בהם חור כלשהו, זה מטריף את הבהמה. אז פה, אם המחת חדרה רק דופן אחד, בתוך החלק הזה של הקרס, זה נקרא בית הכוסות, אז הבהמה קשרה. הוא משני צדדים, אם המחת חדר לא רק דופן הפנימי, אלא התחיל לחדור לתוך דופן השני, זה סיבה להטריף. אנחנו נסתכל ברש"י, בית הכוסות, סוף הקרס שקוראים, מביא לשון לועזי, ויש בו עובי שקוראים דובלון, ותוכו עשוי, התוך החלק הפנימי של הדפנות של אותו עבר, עשוי כמין כוס. עובי בית הכוסות, דופן כפולה, ודבוקין הכפלים זה בזה בשומן. מצד אחד ממשיכה ששלא ניקב אלא אחד מן הכפלים שרה שחברו הדופן השני סותמו, הוא מונע מיצירת חור חודר משני צדדים. מה הכוונה? שנקבו שניהם טריפה, ובבית הכוסות בעבר הזה הוא דיקה לפלוגי בין צד אחד לשני צדדים. אבל באמסיס, זה ההובלילה שהוזכר בגמרא, אמסיס אפילו מצד אחד, מה זה, מה הכוונה? שלא נראה הנקב לחוץ, זה לא חדירה ממש, אבל מה? הוא חדר את המחת, חדר צד אחד. שוב פעם, זה לא חדירה מושלמת, אבל היא תקועה בדופן. אין זו סתימה, לפי שהדופן דק מאוד, ועצם זה שהמחת תקוע בדופן, הוא יהיה ייווצר שם חור, זה מספיק כדי להטריף את הבהמה. אנחנו ושוב פעם לגבי איברים אלו, היום מה שנקרא הובלילה הוא מה שפעם היה בית הכוסות עם הנפקא מינה הזה של המחת. אמר רבשי, אף אנו נאמר בבל בורסיף, בורסיף בבל. אנחנו נמשיך לעמוד ב', למאי נפקא מינה לגיטי נשים. רש"י מסביר את העניין הזה. קודם כל אנחנו מתייחסים כעת לאזור, מדינות, היה מקום שנקרא בבל, והיום אחרי החובן אותו אזור מכונה בורסיף. אמרנו שיש כאן נפקא מינה לגבי גיטי נשים. רש"י, שורה ראשונה פה בלמד וב עמוד ב', לגיטי נשים. יש כאן שתי גישות, אחד ועוד כמה שורות, אתם רואים בגמרות המסומנות מספר 2. בגיטי נשים דקיימלן בני בבל בקיעין, שצריך לכתוב גט לשמה, והמביא גט משם, מי שמביא גט מבבל לאישה ששוהה מחוץ לבבל, אין צריך לומר, השליח לא צריך להכריז בפני נכתב ובפני נחתם. זה נקרא לזה קוד, זה אמרה שמבשרת שהגט נכתב לשמה, לשם אותה אישה, לשם אותו איש. זה הכוונה בדיני לשמה בגט. שליח שמביא ממקום שבקיאים בכך שצריכים לכתוב את הגט לשמה, הוא לא צריך להוסיף איזו הכרזה כמו שמסופר במסכת גיטין, בפני נכתב ובפני נכתם. למה הוא לא צריך להגיד את זה? כי בבבל הם יודעים, הסופרים שם יודעים שיש לכתוב את הגט לשמה. ובני שאר ארצות אין בקיעין, וצריך, כלומר צריך להגיד השליח שבא מארץ אחרת שלא בבל, הוא צריך להגיד בפני נכתב בפני התם, כדי שאנחנו נדע שהגט נכתבה לשמה. ועכשיו, כלומר אחרי החורבן, בני בורסיף היא בבל, ובבל של עכשיו היא בורסיף, והן עמי הארץ. האזור שהיום קוראים בבל לא בקיים לדיני לשמה, כי נאמרים בעלמה, המילה השם בורסיף משמעו בור שפי, שנטלו מימיו, אלו ריק, כמו עמי הארץ ריקים מידיעות התורה. זה פירוש הראשון. ואני אומר, נפקא מינה לגיטי נשים לעניין שינה, לשנות, שינה שמו ושמה ושם עירו ועירה, פסול, וצריך לכתוב שם של עכשיו. אז אם רוצים לכתוב פלוני שגר במקום פלוני, צריך להקפיד לכתוב את השם העכשווי. אז אם למשל אדם גר במקום שפעם היה נקרא בבל, אבל לא מעניין אותנו פעם, צריך לכתוב בורסיף, כי זה מה שהמקום נקרא היום. ובכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת שבת, ובעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נתחיל פרק שלישי, פרק קירה, פרק שמדגישה הדיני, בחלק הראשון של פרק שלישי דיני בישול, ובחצי השני של הפרק, או החלק השני של הפרק, ענייני מוקצה בשבת. עד כאן שיעורנו להיום.